slave, so it was Shashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום רביעי, א' באדר, ב' דראש חודש אדר תש"פ, עם מסכת ברכות, דף נון דלת, הדף הפותח את הפרק החותם את מסכת ברכות. פרק ששמו הרואה, מרחק 10 ימים ו10 דפים מסיום מסכת ברכות על סמך דלת דפיה, סייעת הדשמיה, השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים השדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך. משנכנס אדר מרבים בשמחה, ולכל הדעות בבית דראש חודש אדר מתחילים להרבות בשמחה. שאלו את הגאון רב חיים קניבסקי שליטה, במה מבטאים את ההלכה משנכנס אדר מרבים בשמחה? מלבד עצת חזל, כפי שתכף נצטט אותה, שזה זמן מסוגל לדון עם האקום, והתשובה אם יש לו סיום או שמחה, יראה שיעשנה בחודש אדר. אם אין לו שמחה, ישתה קצת יין בכניסת החודש. אומר רב חיים קניבסקי שליטה, שאבא, דהיינו הסטייפלר זצל, נהג כל ראש חודש לשתות מעט יין. בראש חודש אדר הוסיף קצת יותר מכל ראש חודש. כך אומרת הגמרא במסכת תענית בדף חפתת, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אמר רב פאפא, אילכך, לכן, בר ישראל, איש ישראל, דאית לי דינה בהדי נוכרי, שיש לו דין עם הנוכרי, להשתמת מיני באב דרי המזלי, השתמת מלדון עמו בערכאותיהם, בחודש אב שמזלו ראוע, ולמצא נפשי בהדר דברי מזלי, וימציא עצמו בחודש אדר שמזלו בריא. לפי שמן השמיים, מגלגלין זכות ליום זכאי, ושופעין שמחה לחודש שמח. ואין חודש שמח כחודש אדר שרבתה בו ברכה שהיא סמויה מן העין, ואין עיניהם הרעות של שונאי ישראל יכולות לשלוט בברכה הזו. תדע אביא לך ראיה שכשביקש המן הרשע לידע בהצטגנינות באיזה חודש יהיה נוח לו להתגבר על ישראל, נתעלם ממנו כוחו של ישראל שהוא חזק בחודש זה יותר מבשאר החודשים, והפיל פור הוא הגורל על חודש 12 וחודש אדר. לכך גדולה הייתה השמחה אחרי כן, כשנהפך להם היגון לשמחה והאבל ליום טוב. ולא ימי הפורים בלבד ימים של שמחה הם, אלא כל החודש כך, שכן כתיב במגילת אסתר, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. כלומר, כך טיבו של חודש זה, ששונאי ישראל רואים בו יגון ואבל לישראל, ואינו אלא אוצר גנוז של שמחה ויום טוב בשביל ישראל. ובמה גדול כוחם של ישראל בחודש זה מבשאר החודשים? הוא אשר אמרנו, כדגים. מה הדגים חיותם ותוקפם במים? אף ישראל חיותם ותוקפם במים של תורה, שעולים להם בחודש זה ותורתם מצלחת בידם, ואין שום שונא יכול להזדווג לישראל, אלא כשידי ישראל נעשים רפים מן התורה, כבמלחמת עמלק הראשונה. וכמו בימים הראשונים של מרדכי ואסתר, באותה שעה נשתקע מזלם, ובאים לידי סכנת כליה, כיוון שמתגברים שוב בתורה, מיד מפר הקדוש ברוך הוא את מזימות שונאיהם, ומזלם של ישראל עולה עד למעל הראש. וכך נשנה בעזרת השם ובישועתו בברייתא לקמן בדף סמך א' עמוד ב' במסכתנו מסכת ברכות. פעם אחת גזרה המלכות שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו עקיבא, יהיה אתה מתיירה מפני המלכות? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקפצים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם, כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם? אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה, במקום חיותינו אנו מתיירים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי אי חייך ואורך ימיך, כך, אם אנחנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה, הלמדת שעיקר תוקפם של ישראל וכל מקור שמחתם, ממים של תורה הם. וחודש אדר שמסוגל לשמחה רק בכוח התורה הוא זה. שימי אדר מסוגלים יותר משאר הימים לקבלת עול תורה מאהבה ומרצון, ובשמחת ליבב. עם השמחה הזו, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוינו אליי, ולא אבותיי שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור, ולא על תאות תמת, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, מצווה אחת מהתרי"ג מצוות שבתורה שבכתב על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה י"ד שבפרשת בו שבספר שמות, שלא נאכיל מן הפסח לגר ותושב. כותב ספר החינוך שלא להכין מבשר הפסח לגר ולתושב, שנאמר תושב ושכיר לא יאכל בו, והתושב הוא אדם מן האומות שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבילות, ושכיר הוא גר שמל ולא טבל. כך פרשו חז"ל במסכת יבמות דף עין א'. משורשי מצווה זו מה שכתבנו באחירות לזכור יציאת מצרים. ובעבור שקורבן זה זכר, חירותנו ובוהינו בברית נאמנה עם השם יתברך, ראוי שלא ייהנו בו רק אותם שישלימו באמונה. והם ישראלים גמורים ולא אלו שעדיין לא באו עמנו, בברית שלם. בעניין הרחקת הערל מאכילתו, גם זה מזה השורש. ונוהגת בזמן הבית, בסחרים ובנקבות, ועובר עליה והכיל לאילו, עובר עליו ואין לוקים עליו שאין בו מעשה. זוהי מצווה י"ד שבתרי"ג מצוות, ועד לסיום התרי"ג מצוות נותרו עוד 599 מצוות. ומכאן אחי ורעי אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא דפינו היומי. הפרק הפותח הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה הדף החותם את הפרק השמיני, הפרק הלפני האחרון של מסכת ברכות, פרק ששמו אילו דברים, פרק שנחתם בדף נון ג', זה הדף שלמדנו אתמול. ובסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע אין לברך על נר שנוכרי ידליק מנוכרי, וניתן לברך על נר שישראל ידליק מנוכרי? והתשובה, נוכרי מנוכרי גזירה שמה יברך סמוך לחשיכה על נר שידליק הנוכרי עצמו ולא שבת. ישראל מנוכרי התווסף היתר אצל הישראל, ועל זה מברך. שאלה שנייה, אור של כפשן, האם מברך עליו ומדוע? והתשובה, בתחילה לא מברך הועיל ולא נעשה להעיר, ולבסוף מברך עליו שנעשה להעיר. שאלה שלישית, אור של בית הכנסת, מתי מברכים עליו? לרשי, כשיש שם אדם חשוב, אין מברכים עליו כי נעשה לכבודו. כשאין שם אדם חשוב, מברכים. ולתוספות בדיוק הפוך. כשיש שם אדם חשוב, מברכים כי נעשה לאורה. וכשאין שם אדם חשוב, אין מברכים כי נעשה לכבוד. שאלה רביעית, אילו בית תנאים צריך כדי לצאת ידי חובה של אור במוצאי שבת והתשובה? א', שיראה את השלבת, ב', שישתמש לאורה. שאלה חמישית, שכח ולא ברך במקומו ועקר למקום אחר, האם צריך לחזור למקום אכילתו ולברך? והתשובה, לבית הלל אין צריך, לבית שמאי צריך. השאלה האחרונה על דף נון ג', מהו שיעור עיכול? והתשובה, לרבי יוחנן כל זמן שאינו רעב, ולריש לקיש באכילה מרובה כדי הילוך ד' מילין, ובאכילה מועטת כל זמן שיהיה צמא מחמת אכילתו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף נון ג' במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה בהתרגשות גדולה, מתחילים אנו ללמוד את הדף הפותח, את הפרק החותם במסכת ברכות, בדף נון ד' במסכת ברכות, פרק ששמו הרואה. את תלמוד תורתנו היום הזה בית דראש חודש אדר תשפ"א, יום רביעי בשבוע, את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה הפותחת את הפרק התשיעי, פרק ששמו הרואה, משנה הפותחת במילים, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל. תראו איך מסובב הסיבות, סיבב והביא לפתחנו, בתלמוד תורתנו, את המשנה הפותחת בניסים לישראל. ביום הזה ראש חודש אדר, א' באדר תשפ"א, על הניסים ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם, בעזרת השם ובישועתו בזמן הזה. מן המשנה הפותחת את הפרק התשיעי במסכת ברכות, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הפותחת את הפרק החותם את מסכת ברכות, מפרטת מקומות ומאורעות שיש לברך על ראייתם או שמיעתם. כך אומרת המשנה בדף נ"ד עמוד א', הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, כגון המקומות המנויים לאלן בגמרא, מעברות הים והירדן ונחלי ארנון, והגמרא תבאר את כל הניסים שנעשו במקומות הללו. הרואה מקום כזה אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. בכל הברכות המבוארות במשנה צריך להזכיר שם ומלכות, שברכה שאין בשם ומלכות אינה ברכה, ככה תוסוף בדיבור המתחיל הרואה. והרואה מקום שנעקרה ממנו אקום, אומר ברוך שעקר אקום מארצנו. בדעת הרואה שדווקא בארץ ישראל מברך כן, אבל בחוץ לארץ אינו מברך. אבל הרמב"ם הלכות ברכות פרק י' הלכה ט' והשיטה מקובצת עצמו, סוברים שיש לברך גם בחוץ לארץ, אלא שבחוץ לארץ אומר ברוך שעקר אקום מהמקום הזה. ודווקא כשנעקרה עבודה זרה מכל ארץ ישראל, אבל אם נעקרה מאותו מקום בלבד, אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מהמקום הזה. כך אומר התלמוד ירושלמי. ממשיכה המשנה ואומרת על הזיקין, כוכב שביט. כוכב היורה כחץ ברקיע ממקום למקום וארוך כשבט שהוא יורה ונראה כמו פותח את הרקיע, מסביר רש"י. רבי עובדיה מברטנורה כתב פירוש נוסף שהוא כוכב שנראה שיש לו זנב ארוך. אם כן, אומרת המשנה על הזיקין, כוכב שביט, ועל הזוועות רעידת אדמה, ועל הרעמים ועל הרוחות, סופות שאינן מצויות, ועל הברקים, אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, שכל אלו נראים או נשמעים למרחוק. על הערים ועל הגבעות, וכותב אבו דרהם, דווקא בערים וגבעות המשונים שניכרת גבורת הבורא בהם, מברך. על הערים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנערות, ודווקא על אותם ארבע הנערות הכתובים בפסוק, כגון חידקל ופרט, ועל המדברות אומר ברוך עושה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול, ים האוקיינוס שמקיף את העולם, אומר ברוך שעשה את הים הגדול. לפי שהים הגדול חשוב וגדול מכולם, קבע לו רבי יהודה ברכה מיוחדת. ודווקא בזמן שרואו לפרקים, לאחר 30 יום הראייה האחרונה, מפרט את המשנה את הברכות שיש לברך על מאורעות המשמחים ומעציבים את לב האדם. על הגשמים ועל בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, הטוב שהיטיב לי והמיטיב שמיטיב גם לאחרים. על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. בנה בית חדש וקנה כלים חדשים, או שקנה כלים חדשים, אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מברך על הרעה מעין על הטובה, על רעה שתבוא לו ממנה טובה, כגון שהוצף שדה ומים ונשטפה התבואה שהייתה בו, שאף על פי שמיים גורמים שהאדמתו תשביח ויש לו בכך תועלת לשנים הבאות, כיוון שכעת יש לו בכך רעה שנשטפה תבואתו, מברך דיין האמת. וכן על הטובה מעין על הרעה, על טובה שאפשר שתבוא לו ממנה רעה, כגון שמצא מציאה במקום שהמוצא מציאה ואינו מביאה למלכות, נענש ולוקחים אותה ממנו. ואף על פי שמשמע המלך שמצא מציאה ולא הביאה לו, ילקה וייסר אותו ויקח אותה ממנו, כיוון שכעת המציאה טובה לו, מברך הטובה המיטיב. כותב הרמב״ם את הטעם לפי שמברכים על המציאות של עכשיו, משום שבמציאות של עכשיו אין ספק, ואילו הדברים העתידים להיות הם מסופקים, שאפשר שיהיו ואפשר שלא יהיו. ולכן יש לו לברך על של עכשיו ולא לחשוש למה שעתיד לקרות בסוף. מבארת המשנה שיש אופנים שבהם התפילה נחשבת לתפילת שווא. והצועק על שעבר המתפלל על מה שכבר היה, הרי זאת תפילת שווא, לפי שמה שהיה כבר היה, כגון אם הייתה אשתו מעוברת אחר 40 יום לעיבורה, ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זאת תפילת שווא, לפי שבדרך הטבע אי אפשר לעובר שיתפך מנקבה לזכר. וכן אם היה בא בדרך ושמע כל צווחה בעיר, ואומר יהי רצון שלא תהיה צווחה זו בתוך ביתי, הרי זו תפילת שווא, לפי שמה שהיה כבר היה. אלא יש לו להתפלל שאם הצעקה בתוך ביתו שינצלו ממנה, ועוד שיש לו לבטוח בהשם שאין הצעקה בתוך ביתו, כך מסביר הרי מילוניל וכן המהירי. ואירת המשנה, אילו תפילות המהלך בדרך צריך להתפלל. המהלך בדרך ובדרכו נכנס לקרח, שמצויים בו מושלים רעים המחפשים להליל עלילות שווא על העוברים בו, מתפלל שתיים, מבקש שתי בקשות. אחת בכניסתו לקרח שיכנס לשלום, ואחת ביציאתו מהקרח שיצא לשלום. בן עזאי אומר, מתפלל ארבע תפילות, שתיים בכניסתו לקרח ושתיים ביציאתו מהקרח, שבכל פעם הוא נותן הודעה על שעבר וצועק על העתיד, ונמצא מתפלל ארבע תפילות. וכל כך למה? מפני שצריך שייתן אדם הודעה לבוראו על מה שעבר עליו מן הטוב, והתפלל על העתיד שתבוא לו טובה. כך מסביר רבי עובדיה מברטנורה. מבאר את המשנה את האופן הרצוי בו יש לברך על מאורעות רעים. חייב אדם לברך על הרעה בשמחה ובלב טוב, כשם שמברך בשמחה טובה המיטיב על הטובה, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ה', ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה שנאמר בכל לבבך, היינו שתואב את השם בשני יצריך. והדרשה היא מהלשון לבביך בשני ביתים, ביצר טוב וביצר הרע. הרמב"ם בפירוש המשניות פירש שכוונת המשנה באומרה שיש לו לברך בשמחה, מפני שיש לאדם לאהוב את השם גם ביצר הרע. והכוונה שיש לאדם להשיב אליבו אהבת האל ולהאמין בו, ואפילו בשעת עברה וכעס, ואף שכל זה הוא יצר רע. ועוד כותב הרמב"ם הלכות ברכות פרק י' הלכה ג', יש לאדם לברך על הרע בטובת נפש שנאמר ואהבת, ובכלל אהבה זו היתירה שנצטווינו בה, שאפילו בעת שייצר לו יודה וישבח בשמחה. מבארת המשנה הוא מה שנאמר, ובכל נפשך היינו שתואב את השם אפילו אם הוא נוטל את נפשך. ראינו שתואב את הקדוש ברוך הוא כנפשך שתיתן אותה באהבה. מה שנאמר ובכל מאודיך היינו שתואב את השם בכל ממונך. והרמב"ן מסביר שאין כוונת המשנה לומר שפירוש המילה מאודך זה ממונך, אלא הכוונה של המשנה לומר שהכתוב כאן קינה את הממון במילה מאוד שפירושה ריבוי. מבארת המשנה את המילים בכל מאודיך באופן נוסף, דבר אחר בכל מאודיך פירושו בכל מידה, בכל עניין ומידה שהוא מודד לך בין מידה טובה ובין מידת פורנות, הווה מודה לו. מבארת המשנה את ההנהגה הראויה כנגד שער המזרח של חומת הר הבית ובער הבית עצמו. אומרת המשנה לא יקל אדם את ראשו לא ינה קלות ראש כנגד שער המזרח של חומת הר הבית, לפי שהוא השער הזה מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. רש"י מסביר שכל השערים היו מכוונים זה כנגד זה, דהיינו שהשער המזרחי של חומת הר הבית ושער עזרת נשים ושער עזרת ישראל ופתח האולם ופתח ההיכל ובית קודשי הקודשים כולם היו מכוונים זה כנגד זה. והעומד כנגד השער המזרחי של חומת הר הבית, הרי הוא עומד כנגד בית קודשי הקודשים. ממשיכה המשנה ואומרת ולא ייכנס להר הבית במקלו ובמנהלו שברגלו ובפונדתו חגור בחגורה חלולה שנותנים בו מעות. והרמב"ם בפירוש המשניות פירש שזה בגד שלובשים על הבשר כדי לקבל הזיעה שלא תטנף את בגדיו. ואין המנהג לצאת בבגד זה לבדו עד שילבש עליו בגד אחר. ובאבק שעל רגליו גם כן לא ייכנס להר הבית. ולא יעשנו להר הבית כפנדריה, קיצור דרך, ורקיקה בהר הבית שללמוד מקל וחומר שהיא אסורה. ולכמן בדף סמך בית עמוד בית מבואר שהקל וחומר הוא מאיסור כניסה במנהל. ומה מנהל שאינו דרך ביזיון? שרי נעשה לשמירת הרגליים, אמרה תורה, שלנה עליך מעל רגליך, רקיקה שהיא דרך ביזיון לא כל שכן שהיא אסורה. עכשיו מבארת המשנה שחתימת הברכות בבית המקדש הייתה בנוסח מיוחד. בחתימת הברכה היה אומר ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך חונן הדעת וכן בשאר הברכות. והשומעים לא היו עונים אמן, אלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ודינים אלו נלמדים במסכת תענית בדף ט"ז עמוד ב' מתפילת עזרא וסייעתו. עכשיו מבארת המשנה את הנוסח המיוחד בו היו חותמים את הברכות בבית המקדש בתקנת עזרא הסופר בזה. אומרת המשנה כל חותמי ברכות שבמקדש שבבית המקדש הראשון היו אומרים ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם בלבד. אבל משקלקלו המינים שהיו כופרים בתחיית המתים ובעולם הבא ואמרו אין עולם אלא אחד יש רק את העולם הזה, התקינו עזרא ובית דינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם, כלומר מן העולם הזה ועד העולם הבא, כדי להורות שיש שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא, ולהוציא מלב הצדוקים שכופרים בתחיית המתים ובעולם הבא. ויהיה משנה תקנה נוספת שתקנו עזרא ובית דינו. והתקינו ועוד התקינו עזרא ובית דינו, שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, בשמו של הקדוש ברוך הוא. והיינו שיכול להזכיר שם השם כאשר שואל בשלומו. ואילו ערוך והרמב"ם בפירוש המשניות כתבו שהוצרכו לתקן כן, מפני שהמילה שלום היא שם משמות הקדוש ברוך הוא. ואין במה שמוציא שם שמיים לכבודו של חברו משום זלזול בכבודו של מקום. שנאמר במגילת רות, פרק ב' פסוק ד', והנה בועז, בא מבית לחם ויומר לקוצרים השם ממכם, ויומרו לו יברכך השם. רות המואביה הלכה לשדה ולקטה אחר הקוצרים והגיעה לחלקת השדה שהייתה שייכת לבועז, והנה בועז בא וברך את הקוצרים בשם השם. הרי שבועז הזכיר שם שמיים לכבודם של הקוצרים. ואומר, ועוד מצינו כן בדברי המלאך לגדעון בספר שופטים פרק ו' פסוק י' ב', השם ממך גיבור החיל, הרי שהמלאך הזכיר שם שמיים לכבודו של גדעון. והגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד א', תבאר הגמרא מדוע המשנה מביאה את כל הפסוקים הללו ולא די בפסוק אחד. ואומר, אומרת המשנה, עוד מצינו, שאמר הכתוב, ספר משלי פרק חף ג' פסוק חף ב', אל תבוז כי זקנה אימך, יש לך ללמוד מזקני אומתך ולעשות כפי שראית שהם עשו שהזכירו שם שמיים לכבודם של הבריות. והרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שהפסוק הזה אינו ראיה שמותר לשאול בשלום חברו בשם השם, אלא זה ראיה שלא יבוז וילעיג לתקנות חכמים, אף על פי שהם ישנות וקדמוניות. ממשיכה המשנה ואומרת ואומר, עוד מצינו שאמר הכתוב בתהילים קי"ט, עת לעשות להשם הפרו תורתך, שפעמים שמבטלים ומפעירים את התורה כדי לעשות את רצון השם, ואף השואל את שלום חברו בשם השם, הרי הוא עושה בכך רצונו של מקום. כפי שנאמר שם, תהילים למדלת, בקש שלום ורדפהו. רבי נתן אומר, יש לדרוש את הפסוק מסופו לתחילתו. הפרו תורתך? פעמים שמבטלים את דברי התורה, זה משום עת לעשות להשם. ואף זה שמתכוון לשאול בשלום חברו שזהו רצונו של מקום, מותר לו לאפר ולעבור על דברי תורה, ולעשות דבר הנראה אסור. אם כן, לפי ביורו של רבי נתן, שדורשים את הפסוק מסופו לתחילתו, שמותר לאפר דברי תורה משום שעת לעשות להשם, יש ראיה לדברי תנא קמא שמכאן שמותר לשאול בשלום חברו בשם. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק התשיעי של מסכת ברכות בדף נ"ד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה מבואר שהרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל מברך. שואלת הגמרא, מינה הנמילי, מאיכן למדנו את הדברים הללו שמברכים על נס? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חי פסוק י' שמתאר את מה שאמר יתרו כאשר שמע את כל הניסים שעשה השם לבני ישראל ביציאתם ממצרים. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. מפה יש ללמוד שמברכים על נס. ואף על פי שיתרו לא ראה את המקום שנעשו בו הניסים, והמשנה אמרה שהרואה מקום שנעשו בו ניסים מברך, כותבים הראשונים שכיוון שראה את בני ישראל שניצלו מחמת הניסים, דינו כאילו ראה את המקום שנעשו בו הניסים. בקשה הגמרא, הניסה דרבים מברכינן, הניסה דיחיד לא מברכינן, וכי דווקא הנס שנעשה לרבים כגון הניסים שעליהם בירך יתרו מברכים, והנס שנעשה ליחיד אין מברכים, והוא גברא היה מעשה באדם אחד, היה וכאזיל היה מהלך במקום הנקרא עבר ימינה, וזו מדינה בדרומו של נהר פרט, אומר רשי, נפל עלי אריה, התנפל עליו אריה ורצה לתורפו, התאבד לניסה והתעצל מיני, נעשה לו נס וניצל ממנו, עתה לקמי דה רבה, בא אותו אדם לפני רבה, ואמר לי רבה, הורה לו רבה, כל אימא דמטית לאטם, בכל פעם שתזדמן לאותו מקום, בריך, יש לך לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ונס זה הוא נס שנעשה ליחיד, הנה מוכח שגם על נס שנעשה ליחיד, צריך לברך, ולא רק על נס שנעשה לרבים. ומוסיפה הגמרא להקשות, ועוד מעשה, במר בריידר אבינה, דאה וכאזיל, בפקטה דה ערבות, היה מהלך בבקעה של אותו מקום שנקרא ערבות, הוצחה למאיה, היה צמא למים, התעבד לניסה, עיבר אל עינה דמאיה ואישתי, נעשה לו נס ונברא לו מעיין של מים ושתה ממנו. וטוב עוד נס נעשה למר בריידר אבינה, זימנה חדה וכאזיל, פעם אחת היה מהלך בריסטקה, בשוק דמחוזה, ונפל עלי גמלה פריצה, התנפל עליו גמל משוגע שמעשיו רעים, ונעשה לו נס והתפרק עליה שיטה, נפלה חומת הבית שהיה סמוך לה, על לגבה נכנס לתוך הבית כדי להינצל מהגמל, כמעט כאשר הזדמן מר ברי דרבין על הערבות, בריך ברך ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל. את המקום שהיה נמצא בו היה מזכיר ראשון משום שעיקר הברכה הייתה עליו. אחר כך הזכיר גם את הנס האחר שנעשה לו מפני חיבוב הנס. כך מסביר השיטה מקובצת. וכמעט כאשר הזדמן מר ברי דרבין לריסטה, לשוק של מחוזה, בריך ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות. הרי שברך ברכה זו גם על ניסים אלו שנעשו ליחיד, ומוכח שגם על נס שנעשה ליחיד צריך לברך, ולא רק על נס שנעשה לרבים. מתרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, הניסה דרבים כולי אלמא מחי ולברוכי, על נס שנעשה לרבים כולם חייבים לברך, הניסה ליחיד, אי הוא חייב לברוכי, אבל על נס שנעשה ליחיד, אין כולם חייבים לברך, רק אותו אדם שנעשה לו הנס חייב לברך. ולרבים הכוונה שנעשה לכל ישראל או לרובן, כך מסבירים תלמידי רבינו יונה. עכשיו מפרט את הברית המקומות שהרואה אותם צריך להודות ולשבח על הניסים שנעשו בהם. תנו רבנן שנו חכמים בברית הרואה מעברות הים המקום שעברו בו בני ישראל בים סוף ביתם ממצרים, ומעברות הירדן המקום שעברו בו בני ישראל בירדן בימי יהושע, ומעברות נחלי ארנון המקום שעברו בו בני ישראל בנחלי ארנון, ואבני אל גביש שירדו על מלכי האמורי במורד האר של בית חורון, כשיהושע ובני ישראל נלחמו עם מלכי האמורי שרצו לכבוש את גבעון, והיכו אותה מכה גדולה, כשהם נסו מפני בני ישראל במורד בית חורון, השם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים. ואבן שביקש לזרוק אוג מלך הבשן על ישראל, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף נ"ד עמוד ב', ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, ואשתו של לוט שנעשתה נציב מלך, וחומת יריחו שנבלעה במקומה, בימי יהושע, אחר שבמשך 6 ימים הקיפו את יריחו פעם אחת בכל יום, וביום השביעי הקיפו 7 פעמים והכהנים תקעו בשופרות, בכל פעם 7 פעמים, והטיפול החומה תחתיה, על כולן צריך ליתן הודעה ושבח לפני המקום. שואלת הגמרא, בישלמה הנס שהיה במעברות הים, מובן מהו? דכתיב בספר שמות פרק י' פסוק כ"ב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. נקרא להם הים ונעשה ליבשה. וכן הנס שהיה במעברות הירדן, מובן מהו? דכתיב בספר יהושע פרק ג' פסוק י' ז', ויעמדו הכהנים נושאי אהרון ברית השם בחרבה בתוך הירדן. אכן, וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. פסקה זרימת הירדן ונעשה לחרבה. אלא במעברות נחלי ארנון, מנהלן, מנהי לנו שנעשה שם נס. משיבה הגמרא דכתיב נאמר בספר במדבר פרק חפה לפסוק י' ד' על כן יאמר בספר מלחמות השמת והב בסופה ואת הנחלים ארנון שהודו ואמרו שירה על הנס שנעשה להם שם. גם מבואר בגמרא לקמן. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את עניין הנס שנעשה במעברות נחלי ארנון. תנא שנינו בברייתא נאמר בפסוק את והב בסופה. פירוש הפסוק הוא ששני מצורעים היו. ולכאורה כיצד היו מצורעים במדבר? הרי במעמד הר סיני נתרפו כל החולים והבעלי מומים. ותרץ הגאות יעבץ, שאותם המצורעים חזרו למומם לאחר מעשה העגל. תירוץ נוסף, אפשר שאותם מצורעים היו מהערב רב, והם לא נתרפו במעמד הר סיני. פירוש הפסוק שני מצורעים היו, דאבו שהיו מהלכים בסוף מחנה ישראל במדבר, שהרי מצורעים לא רשאי להיכנס למחנה. כי אבק החלפי ישראל כאשר היו בני ישראל, עומדים לעבור בנחלי ארנון שהיו בעמק עמוק בין שני ערים גבוהים, והדרך עברה בתוך הנחל שבין הערים, והערים היו כל כך סמוכים זה לזה שאדם יכול היה לעמוד על הר אחד ולדבר עם חברו שעומד על הר הסמוך. אתו אמוראי, באו האמורים, עבדו לאון נקירותה, עשו לעצמם מערות בצידי הערים שביניהם עברו נחלי ארנון, וטשו בהון ונחבאו בהם. אמרי, אמרו האמורים, כי חלפי ישראל אחה נקטלינון, כאשר יעברו כאן ישראל למטה באפיק של הנחל, נהרוג אותם בחיצים ואבני בלי סתיראות. ואף על פי שהאמורים ידעו שכאשר אהרון היה עובר לפני מחנה ישראל היו הערים מתפשטים ונעשים למישור, מעת השם היה הדבר שטמטם ליבם ולא ראו את הנולד, כך מסביר הבן יהוידע. אומרת הגמרא ולא אבו ידי אלא שהאמורים לא ידעו דארון העדות אבי מסגי כמיו דישראל היה עובר לפני בני ישראל ואבי ממיכלו תוריו מכמיו. היה משפיל את הערים מפניהם ועל ידי כך היו מתפשטים זה לצד זה עד שנעשים למישור. גם כאן כיוון דעת אהרון כשהגיע אהרון העדות השפיל את אותם הערים שהאמורים נתחבו בהם והתפשטו זה לצד זה, עדי דפקו טורי בעדי הדדי, נדבקו הערים זה לזה וקטלינון, והרגו את האמורים שנכבאו שם. ורשי מבאר בספר במדבר, שכנגד המערות שהתחבו בהם האמורים, היו בער השני כמין קרניים בולטות, כשהתקרבו הערים זה לזה, נכנסו אותם קרניים במערות אשר היו בהם האמורים, והרגו. ממשיכה הגמרא ומתהרת, ונחת דמיו דמם ירד לנחלי ארנון, כי עתו כאשר באו את ואב, שאת ואב היו שמותם של שני המצורעים שהלכו אחרי מחנה ישראל, והם הגיעו למקום הזה אחרי שעברו בני ישראל וחזרו הערים למקומם, חזו דם הדקנפיק מבין התורי, ראו דם יוצא מבין הערים והבינו שנעשה להם נס. עתו ואמרי להו, באו ואמרו להם לישראל שנעשה להם נס זה, ואמרו ישראל שירה על כך, מסיים את הגמרא היינו דכתיב זה מה שנאמר בפסוק, ואשד הנחלים, שפך הנחלים שנשפח לשם, דם האמורים שנחבו שם, אשר נטע, האר שבעבר האחד של העמק נטע והתפשט לעבר האר שכנגדו שהיה לשבט ער לצד ארץ מואב ששמה ער ונשען ונדבק לגבול מואב. כעת מבארת הגמרא את עניין הנס שנעשה באבני אל גביש. שנינו בברית הלל בדף נ"ד עמוד א' אבני אל גביש. מבררת הגמרא מהי אבני אל גביש, איזה נס נעשה באבני אל גביש. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את הנס הזה. תנא שנינו בברייתא לשון אבני אל גביש הוא נוטריקון, שאבנים אלו הם אבנים שעמדו שפסקו מלירד לארץ ונשארו תלויות באוויר על גב בזכות אדם שנקרא איש, וירדו על גב ולאחר מכן המשיכו וירדו לארץ בזכות אדם שנקרא איש. ומבארת הגמרא את דברי הברייתא, אבנים שעמדו באוויר על גב איש, איש זה משה, ומניין שנקרא איש? דכתיב בספר במדבר פרק י"ב פסוק ג' והאיש משה ענב מאוד, הרי שקראו הכתוב למשה איש, וכתיב לאחר שלקום מצרים במכת ברד ופרו הבטיח שישלח את בני ישראל, ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה, לא הגיע לארץ אלא עמד באוויר, הרי שאבני הברד עמדו באוויר בזכות משה. בפירוש הפסוק הוא ויחדלו הקולות והברד מלרדת, ואף מטר לא ניתח ארצה, שאבני הברד לא נמסו וירדו כדרך מטר, אלא נשארו תלויים באוויר. כך מסביר העץ יוסף במדרש רבה על ספר שמות. מוסיפה הגמרא לבאר את המשך דברי הברית, אבנים שירדו על גב איש, איש זה יהושע, ומניין שיהושע נקרא איש? דכתיב כאשר משה רבינו נצטווה למנות את יהושע בן נון תחתיו, נאמר בספר במדבר פרק זך פסוק חי, ויאמר השם אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו, הרי שכראו הכתוב איש, וכתיב כאשר יהושע ובני ישראל נלחמו עם מלכי האמורי שרצו לכבוש את גבעון ועיקו אותה מכה גדולה, נאמר בספר יהושע פרק י' פסוק י' א', ויהי בנוסה מפני בני ישראל הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד הזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב, הרי שאבנים ירדו בזכות יהושע. כעת מבארת הגמרא את עניין הנס שנעשה באבן שביקש עוג לזרוק על ישראל. שנינו בברייתא לאל בדף נ"ד עמוד א', אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל. אומרת הגמרא, גמרא גמירא לה, מסורת יש בידם שכך היה המעשה. אמר עוג בליבו, מחנה ישראל כמה אבי, מה גודלו של מחנה ישראל? תלת הפרסי. שלוש פרסאות אורכו, שלוש פרסאות רוחבו. כמבואר במסכת עירובין בדף נ"ה עמוד ב'. איזל ויקר טורה בר תלת הפרסי, ואיש דה עליו, ויקטלינהו. אלך ואקור אר בין שלוש פרסאות ואזרוק עליהם וארגם. אז על הקרטורה בר תלת הפרסה ואיתה על רישי. הלך עוג הקר אר בין שלוש פרסאות ונתנו על ראשו כדי להביאו אל מחנה ישראל ולזורקו עליהם ולאורגם. ואיתה קודש בריחו עלי, קמצי ונקבוע, הביא הקדוש ברוך הוא על האר, נמלים שנקבוהו, ונחית בצווארי ונכנס ראשו של עוג בחור שנקבו הנמלים וירד האר על צווארו. אבי באי למי שלפה רצה עוג לשלוף את האר מצווארו, משרישין אלה איגיסה ולה איגיסה. נעשה נס ונמשכו שיניו לצד זה ולצד זה, ולא מצא למי שלפה, ולא יכל לשולפו, והיינו דכתיב זה מה שנאמר בתהילים פרק ג', שיני רשעים שיברת, וכדי רבי שמעון בן לקיש, כפי שדרש רבי שמעון בן לקיש את הפסוק הזה, אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב, מה כוונת הפסוק שיני רשעים שיברת? אל תקרא את הפסוק כפי שכתוב בו שיברת, אלא תקרא את הפסוק כאילו כתוב בו שיני רשעים שירבבת, הערכת, שירדו וגדלו למטה. ובמסכת מגילה בדף ט"ו עמוד ב' מבואר ששיניו של עוג נשתרבבו והיו 60 אמות. רש"י מפרש שם שהגמרא דורש שזאת מה שכתוב בפסוק שיני רשעים ולא כתוב ושן רשע. אלא היוד היתירה של שיני והיוד והמם היתירות של רשעים עולות בגמטריה 60, לומר ששיניו נתארחו והיו 60 אמות. ממשיכה הגמרא בסיפור הנס. משה כמה אהבה כמה היה גובו של משה 10 אמות. שהרי משה רבינו הקים את המשכן, כנאמר והיה כאן משה את המשכן, ודורשים הקים את עצמו לקומת המשכן, והיינו שגובו של משה רבינו היה כגובה המשכן, וגובה המשכן היה 10 אמות. כנאמר 10 אמות אורך הקרש. אם כן, גובה משה היה 10 אמות, שקיל נרגה בת 10 אמין, לקח גרזן שאורכו 10 אמות, שבר 10 אמין, קפץ לגובה 10 אמות, ומחיה בקרסולה וקטלה, והיקה את עוג בקרסולו והרגו. עכשיו מבארת הגמרא את עניין הנס שנעשה באבן שישב עליה משה. שנינו בברייתא לאל בדף נ"ד עמוד א', ואבן שישב עליה משה, מבארת הגמרא דכתיב במלחמת עמלק עם ישראל ברפידים, ספר שמות פרק י"ז פסוק י', ומשה ואהרון וחור עלו לראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ולא יכול היה לפושטם ולהחזיקם כך כל היום, אלא אם כן יתמכו בזרועותיו. ולכן נאמר שם, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונת בו השמש. ועל ידי כך ניצחו ישראל במלחמה, וזהו ששנינו שרואה את האבן שמשה ישב עליה מברך על הנס הזה. ומדוע היו צריכים לקחת אבן ולשים תחתיו? הרי יכלו לתמוך בזרועותיו גם בלי אבן. אלא כיוון שגובו של משה רבינו היה 10 אמות, אז אהרון וחור שלא היו גבוהים כל כך לא היו יכולים לתמוך בזרועותיו בעודו עומד. לכן שמו אבן תחתיו וישב עליה, ועל ידי זה יכלו לתמוך בזרועותיו. מבארת הגמרא את הנס שנעשה באשתו של לוט. שנינו בברייתא לאל ואשתו של לוט. מבארת הגמרא שבמהפכת סדום נאמר, ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלך. עכשיו מבארת הגמרא את עניין הנס שנעשה בחומת יריחו שנפלה. שנינו בברייתא לאל בדף נ"ד עמוד א', וחומת יריחו שנבלעה. אומרת הגמרא דכתיב במלחמת יהושע ביריחו, ספר יהושע פרק ו' פסוק כ', ויהי כשמוע העם את כל השופר ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה. היה על העם העירה, איש נגדו וילכדו את העיר, מהלשון תחתיה משמע שלאחר נפילתה נשארה כולה במקומה, ודבר זה אי אפשר אלא אם כן נבלעה במקומה. מבארת הגמרא מדוע יש להודות בשעת ראיית אשתו של לוט. שואלת הגמרא, ביש למה כולו ניסה? כל הדברים האמורים בברייתא לאל, מובן שיש להודות ולברך עליהם הועיל ונעשה בהם נס. אלא הרואה את אשתו של לוט, מדוע מברך? והרי דבר זה שנהפכה לנציב מלך פורענות ההוא, זוהי פורענות. מתרצת הגמרא, דאמר ברוך דיין האמת, באמת הרואה את אשתו של לוט אינו מודה על הנס שנעשה לה, אלא מברך דיין האמת. שואלת הגמרא, וההודעה ושבח קטני, הברייתא אומרת שהרואה את כל אלו, צריך ליתן הודעה ושבח לפני המקום. ובין הדברים הללו נמנתה אשתו של לוט, וברכת דיין האמת אינה הודעה ושבח. בשבעה הגמרא תני יש לשנות כך את הברייתא. על לוט ועל אשתו מברכים שתיים, כלומר בשעת ראיית אשתו של לוט מברך שתיים. על אשתו של לוט אומר ברוך דיין האמת שהרי נעשה לה פורענות, והלוט אומר ברוך זוכר את הצדיקים שזכר את אברהם והציל את לוט בזכותו. ואף על פי שראה רק את אשתו של לוט ולא ראה את קברו של לוט, הוא מברך שתי ברכות. למה? לפי שכאשר רואה את אשתו של לוט נזכר בלוט בעלה. כך מסביר התז. הביאה הגמרא שמועה בעניין סחירת הקדוש ברוך הוא את הצדיקים. אמר רבי יוחנן, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכרו את הצדיקים שבמהפכת סדום נאמר, והי בשחט אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, הרי שמחמת זכירת הקדוש ברוך הוא את אברהם, הציל את לוט מתוך ההפיכה. מקשה הגמרא על דברי הברייתא בעניין חומת יריחו שנבלעה. וחומת יריחו שנבלעה, וכי חומת יריחו נבלעה במקומה, והנפלה על צידה ולא נבלעה, שנאמר, ספר יהושע פרק ו' פסוק ח', והי כשמו העם את כל השופר, ויריעו העם את תרועה גדולה ותיפול החומה תחתיה. מה הלשון ותיפול משמע שנפלה על צידה ולא נבלעה? תרץ את הגמרא כיוון דפוטיה ורומה, כי הדדינין וגובהה ורוחבה של חומת יריחו היו שווים. אם הייתה נופלת ולא נבלעת, לא הייתה נפילתה ניכרת בה. משום אחי, היא בלעה בלועה. לכן נבלעה במקומה, ובחומה כזון דבר זה נחשב לדרך נפילה. ולכן אמר הכתוב, ותיפול לחומה. אומר המהרש"א שהמקור שגובהה היה כרוחבה זה מכאן, שכיוון שקרא הכתוב לבליעה נפילה, בהכרח שהטעם הוא משום שגובהה היה כרוחבה, ואם הייתה נופלת לא היה הדבר מועיל, ולכן נבלעה במקומה. מבארת הגמרא שארבעה חייבים להודות לאחר שיצאו מהסכנה שהיו בה. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, ארבעה אנשים שהיו בסכנה צריכים להודות ולברך לאחר שיצאו מהסכנה שהיו בה, והילו הם. יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא משם. והסדר המובא בגמרא, יורדי הים, הולכי מדברות, חולה שנתרפא וחבוש, זה לא כסדר האמור בפסוקים בתהילים שמהם הגמרא לומדת לקמן שארבעה אלו צריכים להודות. בספר תהילים הסדר הוא הולכי מדברות, חבוש, חולה שנתרפא ויורדי הים. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ארבעה, סדר הפסוקים בתהילים הוא לפי המסוכנים יותר. הסדר שנקטה הגמרא זה לפי המצויים יותר. שואלת הגמרא, יורדי הים מנלן. מאיכן למדנו שיורדי הים צריכים להודות? משיבה הגמרא דכתיב בתהילים קופ"ז, יורדי הים באוניות, עושי מלאכה במים רבים, הם מראו מעשה השם. ואומר, ועוד הכתוב אומר, שם בתהילים ויעמד רוח סערה ותרומם גליו, יעלו שמיים, ירדו תאומות. ואומר, עוד נאמר, יחוגו וינועו כשיקור. ואומר, עוד נאמר, ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם, יוציאם. ואומר, יקם סערה לדממה. ואומר, ועוד נאמר, וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוס חפצם. ואומר, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם. מכאן שיורדי הים צריכים להודות. ויהיה הגמרא את המקור שהולכי מדברות צריכים להודות. שואלת הגמרא, הולכי מדברות מנהלן, מכאן למדנו שהולכי מדברות צריכים להודות. משיבה הגמרא דכתיב, נאמר בתהילים קוף זין, טעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו. ויצעקו אל השם ממצוקותיהם יצילם וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם. מכאן שהולכי מדברות צריכים להודות. מה המקור שחולה שנתרפא צריך להודות? מבארת הגמרא, המקור שמי שחלה ונתרפא צריך להודות הוא ממה דכתיב בתהילים קוף זין, הבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יתענו, כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות, ויזעקו אל השם בצער להם ממצוקותיהם יושיעם, ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם. מכאן שמי שחלה ונתרפא צריך להודות. שואלת הגמרא, מי שהיה חבוש בבית האסורים מנהלן, מכאן למדנו שמי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא צריך להודות. משיבה הגמרא דכתיב, יושבי חושך וצלמוות אסירי עני וברזל, כי אמרו אמרי אל, ועצת עליון עצו. ואומר, ועוד נאמר, ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר. ואומר, ויזעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. ואומר, יוציאם מחושך וצלמוות ומוסרותיהם מנתק. ואומר, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז מכאן שמי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, צריך להודות. מבארת הגמרא את נוסח ברכת ההודעה ולפני כמה אנשים צריך לברך. מבררת הגמרא מה היא מברך, מה נוסח הברכה שבה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על שיצא מן הסכנה. משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, נוסח הברכה הוא ברוך גומל חסדים טובים. אביי אמר, דין נוסף בברכת הגומל וצריך להודויה יקמי עשרה. צריך לברך את ברכת הגומל שהיא ברכת ההודעה לפני עשרה אנשים. ויש מחלוקת אחרונים, האם צריך שיהיו עשרה חוץ מה מברך, או שהמברך מצטרף למניין עשרה. אומרת הגמרא, המקור לכך דכתיב בסוף המזמור, שם בתהילים קוף זין, וירוממוהו בקהל עם, קהל וכשיש שם עשרה. ומרזוטרא הוסיף ואמר, וטרין מנהיו, צריך ששניים מהשומעים יהיו רבנן חכמים, שנאמרו במושב זקנים יעללו. זקנים הם חכמים כי זקן זה מנוטריקון, זה קנה חוכמה, כאמור בקידושין דף למד ב', ומיעוט זקנים, שניים. מקשה הגמרא, מתקיף לרבשי, הקשה רבשי על מרזוטרא שאמר שצריך שיהיו שם שני חכמים, ואם השם הנדקדק מלשון הכתוב ובמושב זקנים יעללו הוא, שצריך שכולו רבנן, שכל העשרה שמברך לפניהם יהיו חכמים, מניין שדי בכך שיש שם שני חכמים? מתרץ את הגמרא, מי כתיב וכי בפסוק שממנו למעידים שצריך לברך לפני עשרה כתוב בקהל זקנים? בקהל עם כתיב. מהלשון הזה משמע שדי שיהיו שם עשרה אנשים, ואין צריך שיהיו שם עשרה חכמים. מוסיף רבשי ומקשה, ואם השם תאמר שצריך לברך בי עשרה שאר עם האותרי רבנן, גם לפני עשרה אנשים צריך משאר העם שאינם חכמים, וגם לפני שני חכמים. מסיקה הגמרא קשיא, אכן הדבר קשה. ויהיה הגמרא מעשה בעניין ברכת הגומל, רב יהודה חלש ואיתפח, חלה ונתרפה על לגבי, באו אצלו לבקרו רב חינה בגדתה, שהיה גר בעיר בגדד, ורבנן וחכמים. המרי לי, אמרו רב חנה בגדתה וחכמים לרב יהודה, ברי חכמנה דייאבך ניהלן ולא יאבך לאפרה. ברוך הקדוש ברוך הוא שריפא אותך ונתנך לנו ולא ימיתך ונתנך לאפר. ומסביר הספתי חכמים שהטעם שעודו על מה שהקדוש ברוך הוא נתנו להם ולא עודו על עצם הצלתו, זה משום שאמרו לו אתה לעצמך כבר השלמת עצמך ואתה צדיק גמור, אלא הקדוש ברוך הוא הצילך ונתנך לנו כדי לזכות אותנו. אמר לו, ישיב להם רב יהודה, פטרתון יתי מלהודויי, במה שאמרתם לי זאת, פטרתם אותי מלהודות לקדוש ברוך הוא בברכת הגומל. ואומר התוסות בדיבור המתחיל פטרתון, שרב יהודה היה מתלמידיו של רב ורב סובר לאיל, בדף מם עמוד ב', שגם ברכה שאין בה מלכות נחשבת לברכה אם הזכיר בשם השם. שואלת הגמרא כיצד רב יהודה נפטר בכך מברכת הגומל? והרי אמר הבאי הבאי הודוי באפי עשרה, צריך לברך ברכת הגומל לפני עשרה ושם לא היו עשרה. משיבה הגמרא דאבו בי עשרה, מדובר שאכן היו שם עשרה ולכן נפטר בכך מברכת הגומל. ממשיכה הגמרא ושואלת, והרי אי הוא לא כמודה, הוא עצמו לא הודע, רק שמע את ברכתם, ואם כן איך נפטר בכך מברכת הגומל? משיבה הגמרא, לא צריך, דעני בתראי הוא אמן. לא הוצרח רב יהודה לברך בעצמו את ברכת הגומל, כיוון שענה אחריהם אמן ונחשב כאילו ברך בעצמו. מביאה הגמרא שמועה נוספת בשם רב יהודה. אמר רב יהודה, שלושה אנשים צריכים שימור מן המזיקין, שלא יניחום לבדם, או שיקריאו קריאת שמע שעל המיטה. כך מסביר עיון יעקב. מי הם השלושה והילו אין חולה, לפי שאורה מזלו, השד מתגרה בו? חתן וקלה, שהשד מתגרה בהם מחמת קינתו, במתנית התנה. בברית השנינו שאילו הם שצריכים שימור חולה, חיה יולדת לפי שאורה מזלה, מכיוון שהיא מסוכנת אורה מזלה, שמזלו של האדם הוא המלאך שלו שמיליץ ושומר עליו, ובשעת הסכנה נחלש כוח המלאך, כי לאחר שכבר נמצא במצב של סכנה קשה לשומרו, וצריך לנס כדי להצילו. אז היולדת לפי שאורה מזלה השד מתגרה בה, חתן וקלה, ויש אומרים אף אבל צריך שימור, שהשד מתגרה בו לפי שאורה מזלו, ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה צריכים שימור, שהשד מתגרה בהם מחמת קינתו. ומלשון הברייתא משמע שרק תלמיד חכם צריך שמירה בלילה בלבד, ולא צריך שמירה גם ביום, אבל חולה, חיה, חתן וקלה צריכים שמירה גם ביום. ואמר רב יהודה, שלושה דברים הם שהמעריך בהם מעריכין ימיו ושנותיו של אדם, ואילו הם המעריך בתפילתו והמעריך על שולחנו, שעל ידי זה יכולים עניים ליהנות ממאכליו, והמעריך בבית הכיסא שדבר זה הוא רפואה ומועיל לבריאותו. שואלת הגמרא, והמעריך בתפילתו מעליותא היא? וכי האריכות בתפילה נחשבת למעלה? ואמר הרי אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו הוא מעיין בה שאומר בליבו, שבוודאי בקשתו תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא לפי שהתפלל באריכות ובכוונה סוף הדבר שבקשתו לא תתקבל, ומתוך כך בא לידי כאב לב, לפי שכשאדם מצפה לדבר שיבוא ואינו בא, יש לו מכך כאב לב, שנאמר בספר משלי פרק י' ג' פסוק י' ב', תוחלת ממושכה מחלה לב, תפילה ממושכת בתקווה שתתקבל מביאה חולי ללב, אם כן ודאי שאין האריכות בתפילה נחשבת למעלה, וכיצד אמר רב יהודה שמעריך בתפילתו מעריכים ימיו ושנותיו, ומוסיפה הגמרא להוכיח שעיון תפילה אינו גורם לאריכות ימים, ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, גורמים שפשפשו למעלה במעשיו של האדם, שלפי שנראה שבוטח הוא בזכויותיו, אומרים למעלה נראה מה הם זכויותיו, ואלו הם, העובר תחת קיר נטוי שהוא מקום סכנה, ולאו דווקא קיר נטוי אל כל שמכניס את עצמו למקום סכנה מזכירים לו עוונותיו, לפי שנראה שבוטח בזכויותיו, שאומרים למעלה וכי ראוי זה שיעשו לו נס, ומתוך כך מפשפשים במעשיו, ועיון תפילה מעריך ומעיין בתפילתו שסומך על תפילתו ובטוח שתהיה נשמעת, ומוסר דין על חברו לשמיים, המבקש מהקדוש ברוך הוא שישפוט בדין ודברים שבינו לבין חברו, ונראה שכבוטח הוא בזכויותיו שחברו יענש על ידו. ואז אומרים למעלה וכי ראוי זה שיענש חברו על ידו. מתרץ את הגמרא, הלא קשיא, קושיה זו אינה קשה לפי שיש לתרץ עד המעיין בה, עד לא מעיין בה. מה שאמרו שאריכות בתפילה מביאה לידי כאב לב ומזכירה אבונותיו של אדם, הוא כאשר מעריך בתפילתו ומעיין בה ואומר בליבו שוודאי שתתקבל בקשתו לפי שהתפלל בכוונה. ומה שאמרו שיש מעלה באריכות התפילה, זה כאשר מעריך בתפילתו ואינו מעיין בה. אומרת הגמרא, ואיך יעביד דמה פשבר רחמי. ומה עושה מי שמעריך בתפילתו ואינו מעיין בה? מרבה בבקשת רחמים, ומתוך כך הוא מעריך בתפילתו. והטור באור החיים סימן צדיק כותב, שלא יחשוב שראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא את בקשתו, כיוון שכיוון בתפילתו, כי דבר זה מזכיר אבונותיו. אלא יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו בחסדו, ויאמר בליבו, מי אני דל ונבזה, בא לבקש מאת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב חסדיו, שהוא מתנהג בהם עם בריאותיו. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי יהודה לאל בדף נ"ד עמוד ב', שמעריך על שולחנו מעריכים ימיו ושנותיו. אומרת הגמרא, ומה שאמר רבי יהודה שמעריך על שולחנו מעריכים ימיו ושנותיו, הטעם לכך הוא דיל מעתי עני ויעיב לי, שמה בזמן שמעריך על שולחנו יבוא עני וייתן לו ממאכלו, ואף אם לא בא עני מעריכים לו ימיו ושנותיו. וכלשון הגמרא, דיל מעתי עניה, כנאמר בפסוק בספר משלי פרק ט"ז פסוק ל"א, עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא. והיינו, שגם מי שרק הלך בדרך צדקה, יזכה לשיבה ולאריכות ימים, כך אומר השפתי חכמים. ויהיה הגמרא ראיה לכך, דכתיב בספר יחזקאל פרק מ"א פסוק כ"ב, בצורת בית המקדש השלישי שהראה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. נאמר שם, המזבח עץ שלוש עמות גבוה. וכתיב בהמשך הפסוק, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. וקשה, מדוע הפסוק שינה את לשונו שפתח במזבח וסיים בשולחן? אלא רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו אמרו שניהם, הפסוק שינה את לשונו כדי ללמדנו ששולחנו של אדם דומה למזבח. כל זמן שהיה בית המקדש קיים, המזבח היה מכפר על ישראל על ידי הקורבנות שהיו מקריבים בו. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מכפר עליו על ידי שמכניס אורחים ואוכלים על שולחנו. כשם שהמזבח נברא כדי להאריך ימיו ושנותיו של האדם, כמבואר במשנה במסכת מידות, כך השולחן מאריך ימיו ושנותיו של האדם, כך מסביר השפתי חכמים. דנה הגמרא בדברי רבי יהודה לאל בדף נ"ד עמוד ב', שמאריך בבית הכיסא מאריכים ימיו ושנותיו. שואלת הגמרא, וכי המאריך בבית הכיסא מעליות ההוא? זה דבר מעולה, והתניא שנינו בברית, עשרה דברים מביאים את האדם לידי תחתוניות, לכל יד תחורים ואלו הם, האוכל עלי קנים ועלי גפנים ולולבי גפנים, הקנוקנות הגדלים בגפן, ומוריגי בהמה, כל מקום בבשר הבהמה שאינו חלק ושדרו, עצמות עמוד השדרה של דג, ודג מליח שאינו מבושל כל צורכו, ושוטה שמרי יין, והמקנח עצמו בבית הכיסא בסיד ובחרסית, בלבינה קטושה, והמקנח בבית הכיסא בצרור שקינח בו חברו, יש אומרים אף התולה עצמו בבית הכיסא יותר מדי, שאינו יושב אלא נשען על ברכיו, ומתוך כך נקביו נפתחים יותר מדי. הנה מבואר שאין מעלה באריכות בבית הכיסא, וקשה על רבי יהודה. תרץ את הגמרא לא קשיא, עד המעריך וטלי, עד המעריך ולא טלי. דברי הברייתא שדבר זה מביא לתחתוניות, נאמרו במי שמעריך בבית הכיסא ואינו יושב שם אלא נשען על ברכיו. ודברי רב יהודה שדבר זה מביא לאריכות ימים, נאמרו במי שמעריך בבית הכיסא ויושב שם ואינו נשען על ברכיו. מביאה הגמרא ראיה שדבר זה מועיל לבריאות ומביא לאריכות ימים. כי היה כמו המעשה הזה, דאמרה לאומה טרוניתא, שרה נוכרית אחת אמרה לרב יהודה בר אילאי, פניך דומים לפניהם של מגדלי חזירים, ולפניהם של מלווי בריבית, שפניהם צהובים לפי שמלאכות אלו שכרן מרובה ואין בהם טרחה, והם שמחים בחלקם. גם אתה שפניך צהובים, בוודאי אינך מגדל חזירים ומלווה בריבית. אמר לרב יהודה בר אילאי, למטרוניתא, אימנותא באמונה, דהיינו, אמר לה בלשון שבועה, לדידי תרוויו אסירן, שתי המלאכות הללו אסורות עליי. האיסור להלוות בריבית מבואר בתורה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. האיסור לגדל חזירים מבואר במסכת בבא קמא בדף פ"ב עמוד ב'. השני הדברים הללו אסורים עליי, אלא הטעם שפניי צהובים מפני ש24 בית הכיסא איקה מאושפיזאי לבי מדרשה, יש בדרכי ממקום לינתי לבית המדרש, דכי אזילנה בדיקנה נפשי בחולו. כאשר אני הולך לבית המדרש, אני בודק את עצמי שאיני צריך לנקביי בכל אחד מהם. מביאה הגמרא שמועה נוספת בשם רב יהודה, ואמר רב יהודה, שלושה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם. מי שנותנים לו ספר תורה לקרות בו ואינו קורא, כלומר שקוראים אותו לעלות לקריאת התורה ואינו עולה, ומי שנותנים לו כוס של ברכה לברך עליו ברכת המזון ואינו מברך, והמנהיג עצמו ברבנות ובשררה. כותב המערשה שאם קיבלו בני הקהל עליהם לרב, ודאי מותר לנהוג עצמו ברבנות, ודווקא מי שמנהיג עצמו בשררה ורבנות בעל כורחם של בני הקהל ושלא לרצונם, עליו אמרו שמקצרים ימיו. מבארת הגמרא, מניין ששלושה אלו מקצרים ימיו ושנותיו של אדם? המקור שמי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא מקצרים ימיו, דכתיב בספר דברים פרק ל' פסוק כ', כי הוא חייך ואורך ימיך. וכיוון שפסוק זה נאמר על התורה, לכן מי שנותנים לו ספר תורה לקרות בו נחשב כאילו נותנים לו חיים, ואם אינו רוצה לקרות בו, הרי הוא מראה בעצמו שאינו רוצה באריכות ימים, ולכן מקצרים לו מהשנים שנקצבו לו. כך מסביר המערשה. מי שנותנים לו כוס של ברכה לברך ואינו מברך, דכתיב בספר בראשית פרק י"ב פסוק ג', הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ואברכה מברכך. הרי שהקדוש ברוך הוא מברך את מי שמברך את אברהם או את זרו, וכיוון שאורח שמברך ברכת המזון על הכוס צריך לברך את בעל הבית, אם אינו רוצה לברך ברכת המזון על הכוס, אינו מתברך. והמקור שהמנהיג עצמו ברבנות מקצרים ימיו הוא ממד האמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? כמבואר בפסוק, וימת יוסף אכול אחיו, הרי שמת קודם לאחיו. מפני שהנהיג עצמו ברבנות, מכאן שמי שמנהיג עצמו ברבנות, מקצרים ימיו. ואמר רב יהודה, אמר רב, שלושה צריכים לבקש עליהם רחמים כדי שיבואו. מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב, לפי שכל אילו הם ביד הקדוש ברוך הוא ואין להם רשות לבוא שלא ברשותו. ואף שהכל בידו יתברך, ועל הכל צריך לבקש רחמים מלפניו, מכל מקום על שלושה אילו יש לבקש בקשת רחמים מיוחדת בתחילת השנה. אומר המהרש"ל, לפי שבתחילת השנה נקבע כיצד יהיה עניינם במשך כל השנה, שנה טובה נקבע עניינה בראש השנה. לכן יש לבקש עליה רחמים, מלך טוב נקבע עניינו בראש השנה, מפני שראש השנה הוא יום מיוחד להמלכת הקדוש ברוך הוא שהוא מלך מלכי המלכים. וכיוון שסדרי הנהגת המלכות בעולם הזה הם כאין סדרי הנהגת המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם העליון, לכן ביום זה נקבעים גם ענייני המלכים בעולם הזה. ויש לבקש רחמים ביום זה שיעמיד לנו הקדוש ברוך הוא מלך טוב. וחלום טוב צריך רחמים מפני שהחלום שאדם חולם בראש השנה הוא החלום היותר אמיתי. ואילו הצלח ביאר ששלושה דברים אלו צריכים תמיד רחמים, וגם לאחר שכבר זכינו להשיגם, עדיין צריך רחמים כדי שימשיכו ויתקיימו. ואירת הגמרא מניין שצריך לבקש רחמים על שלושה אילו, אומרת הגמרא מלך טוב דכתיב בספר משלי פרק כ"א פסוק א', פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. הרי שלב מלך נמשל לפלגי מים, שכשם שהם ביד האדם לעטותם למקום שירצה, כך לב מלך הוא ביד הקדוש ברוך הוא לעטותו אל כל אשר יחפוץ. ולכן צריך לבקש על כך רחמים. שנה טובה דכתיב בספר דברים פרק י"א פסוק י"ב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ורש"י מפרש שם את הפסוק, תמיד עיני השם אלוקיך בא לראות מה היא צריכה ולחדש לה גזירות עיתים לטובה ועיתים לרעה. מראשית השנה, מראש השנה היא נידונת מה יהיה בסופה. מדברי הגמרא נראה שמכאן ראיה שבכל מקום צריך לבקש רחמים, שתהיה שנה טובה ולא נתברר מה הראיה מהפסוק הזה שמדבר בארץ ישראל לכל מקום. חלום טוב אומרת הגמרא דכתיב בספר ישעיה פרק ל"ח פסוק ט"ז, כשחזקיה המלך נרפא מחוליו, התפלל הקדוש ברוך הוא ואמר ותחלימני ואחייני. ותחלימני מתפרשת מלשון חלום. ראינו שהקדוש ברוך הוא יביא עליו חלום טוב, מכאן שחלום הוא דבר המסור ביד הקדוש ברוך הוא ויש לבקש עליו רחמים. אומרת הגמרא שמועה נוספת, אמר רבי יוחנן שלושה דברים הכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו שיבואו. ואילו הן רב וסובה ופרנס טוב, ממונה על הציבור. הקדוש ברוך הוא מכריז בעצמו דווקא על שלושה אילו לפי שלפעמים ההנהגה בהם תמועה בעיני האנשים. מדוע לזה יש סובה ולזה יש רעב וכן פרנס טוב? לפעמים אין האנשים מבינים מדוע זה עולה לגדולה יותר מזה. לכן הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו כדי להודיע שממנו יצאו והוא יודע את הטעם בהנהגה הזו. כך אומר השלה הקדוש. אילו המהרש"א מסביר את עניין ההכרזה בשלושה אילו שהקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו שיהיו קיימים בלי שינוי. ובהרת הגמרא מניין שהקדוש ברוך הוא מכריז על השלושה הדברים הללו בעצמו. רעב דכתיב בספר מלאכים ב' פרק ח' פסוק א', ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה, למור קומי ולכי את וביתך וגורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעב. וגם בא אל הארץ שבע שנים, הרי שהקדוש ברוך הוא מכריז בעצמו על הרעב. והמעשה עם האישה שאלישע החיה את בנה מובא בספר מלאכים ב' פרק ד'. וראיית הגמרא מהפסוקים הללו שבשלושתם נאמר לשון קריאה ואי אפשר לפרשו כפשוטו, משום שלשון זה אינו נופל בדבר שאין בו שמיעה, כמו רעב וסובה, וכן לשון זה אינו שייך אצל בצלל, שהרי לא מצינו בו שהיה נביא, והיה הקדוש ברוך הוא מדבר עמו, לכן פרשו מלשון הכרזה, בדומה למה שנאמר, כל אומר קרא, וכן כל קורא במדבר, שאף שם הוא לשון הכרזה, כך מסביר המהרש"א. סובה אומרת הגמרא דכתיב בספר יחזקאל פרק ל"ו פסוק כ"ט בנבואת יחזקאל על העתיד לבוא, וקראתי לדגן והרביתי אותו ולא אתן עליכם רעב, הרי שהקדוש ברוך הוא מכריז בעצמו על הסובה. פרנס טוב דכתיב בספר שמות פרק ל"א בציווי הקדוש ברוך הוא שבצלאל יהיה ממונה על מלאכת המשכן, וידבר השם אל משה לאמור ראה קראתי בשם בצלאל, מהלשון של הפסוק קראתי, מבואר שהקדוש ברוך הוא הכריז עליו בעצמו. ויהיה הגמרא שמועה נוספת בעניין מינוי פרנס על הציבור. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים תחילה בציבור, האם הוא הגון, רצוי ומקובל לפניהם. שנאמר, ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל, וכוונת הפסוק שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, האם הגון עליך בצלאל שיתמנה למלאכת המשכן? אמר משה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך הוא הגון, לפניי לא כל שכן שהוא הגון. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אף על פי כן לך אמור להם לבני ישראל ושאל אותם, האם בצלאל הגון גם עליהם? הלך משה ואמר להם לישראל, האם הגון עליכם בצלאל? אמרו לו בני ישראל למשה, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון, לפנינו לא כל שכן שהוא הגון. שמועה נוספת אודות בצלאל, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן בצלאל, על שם חוכמתו נקרא בשם הזה. אומר עיון יעקב שהגמרא מביאה את המאמר הזה כאן, כדי שלא נאמר שבצלאל נקרא כך, כיוון שמינויו היה בצל אל, כלומר, על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, בלא שנמלך עם הציבור, ולא כשאר מינויים שאינם נעשים אלא לאחר שנמלכו עם הציבור. כי זה לא ייתכן, כיוון שנתבהר בגמרא לאל שגם מינויו של בצלאל היה לאחר שנמלכו עם הציבור. לכן הוא צריכה הגמרא לפרש שנקרא כך על שם חוכמתו. אם כן, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן בצלאל, על שם חוכמתו נקרא בשם הזה, שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וחילים, כגון שולחן ומנורה, הלך משה והפך את הסדר ואמר לו לבצלאל, עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו בצלאל, משה רבינו, מנהגו של עולם אדם בונה בית תחילה ואחר כך מכניס לתוכו כלים. ואילו אתה אומר, עשה לי ארון וכלים תחילה ואחר כך משכן? אם כך אעשה כלים שאני עושה, להיכן נכניסם? שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן תחילה ואחר כך ארון וכלים? אמר לו משה, אכן כך אמר לי, שמה בצל אל היית וידעת שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא. ולכן נקרא בצלאל, שחוכמתו היא כאילו היה בצל אל. לכאורה קשה מה הועיל שעשה את המשכן תחילה, הרי אף על פי שעשיית המשכן הייתה קודם עשיית הכלים, הקמתו לא הייתה אלא לאחר גמר עשיית הכלים. ואם כן עדיין אי אפשר להכניס את הכלים למשכן, והטענה של בצלאל, כלים שאני עושה לאיכן הכניסם, עדיין קיימת. תרץ מלוא הרואים, שאם היה עושה את הכלים קודם עשיית המשכן, היה הכנסתם מתעכבת הרבה עד לאחר עשיית המשכן והקמתו. אבל עכשיו שעשה את המשכן תחילה והקים אותו מיד לאחר גמר מלאכת הכלים, אין הכנסתם מתעכבת כל כך. ויהיה הגמרא שמועה נוספת אודות בצלאל. אמר רב יהודה, אמר רב, בשמו של רב יהודה היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ על ידי צירופם. ובספר היצירה מבוארים הצירופים האלו, אומר רשי, שעל בצלאל כתיב אחא וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ועל בריאת שמיים וארץ כתיב אתם בספר משלי פרק ג' פסוק י' השם בחוכמה יסד הארץ כונן שמיים בתבונה. וכתיב נאמר שם בספר משלי עוד על בריאת העולם, בדעתו תאומות נבקעו. שבדעתו של הקדוש ברוך הוא נפקעו התאומות שמתחת לארץ שבהם נמצאים המעיינות הנובים מים. הרי שבריאת שמיים וארץ הייתה בחוכמה ובתבונה ובדעת, ואילו הם המעלות שהקדוש ברוך הוא נתן לבצלאל. מכאן יש ללמוד שידע בצלאל לצרף את האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. ועוד אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו כבר חוכמה. וגם החוכמה הראשונה שיש לאדם היא מהקדוש ברוך הוא, וכשהיא ניתנה לו לא הייתה בו שום חוכמה. אלא כוונת הגמרא היא שאין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה ופיקחות לעניין דרך ארץ ומוסר. ודבר זה אינו מהקדוש ברוך הוא אלא הוא ביד האדם עצמו, שהרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כאמור לעיל בדף למד ג' עמוד ב'. וכשיש לאדם את החוכמה הזו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את חוכמת התורה. כך מסביר היפה תואר, ובנפש החיים ביאר שכוונת הגמרא למי שיש בו חוכמה היא ליראת שמיים, שגם יראת שמיים נקראת חוכמה. ונקראת חוכמה משום שהיא כאין אוצר שמכניסים לתוכו תבועה, שהעירה היא האוצר שבו החוכמה משתמרת ומתקיימת. כאמור במסכת שבת דף למד א' עמוד ב', וזהו שאמרו, אין הקדוש ברוך הוא נותן ומשפיע על אדם את החוכמה העליונה של התורה, שתתקיים אצלו ויהיה תלמודו מתקיים בידו, אלא למי שיש בו עירת שמיים שהיא האוצר שבו משתמרת החוכמה. ועירת שמיים תלויה באדם עצמו, ולכן אם יש לו עירת שמיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה. אם כן, אומר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו כבר חוכמה, שנאמר בספר דניאל פרק ב' פסוק כ"א, יאיף חוכמתה לחכמין ומנדעה לידי בינה. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לאותם שהם כבר חכמים ודעה לאותם שיש להם כבר בינה. וראיית הגמרא שלכאורה ידי לכתוב יאיף חוכמתה ומנדעה. ולשון הכתוב לחכמין ולידי בינה, משמע שקודם נתן להם את החוכמה, כבר הם היו חכמים ויודעי בינה. מכאן שאין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. כך מסביר המהרש"א. שמר רב תחליפה, בר מערבה בן ארץ ישראל את השמועה הזו, ואמרה כמי דרבי אבאו, אמרה לפני רבי אבאו, אמר לי, אמר רבי אבאו, אתון מעתם מתניתולה. אתם בני ארץ ישראל לומדים את העניין הזה מהפסוק, יאיף חוכמתה לחכמין, אבל אנן מאחה מתנינן לה. אנחנו בני בבל לומדים את זה מדכתיב בספר שמות, פרק למד א', פסוק ו' במלאכת המשכן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, הרי שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה רק למי שהיה חכם קודם לכן. וכוונת רבי אבאו היא שעדיף ללמוד מפסוק זה שכתוב בתורה מאשר ללמוד מהפסוק שהוא מדברי נביאים. ורבי יוחנן לא למד מהפסוק הזה שבספר שמות, אף על פי שהוא פסוק בתורה, משום שבפסוק זה כתוב נתתי חוכמה בלשון עבר. ויש מקום לפרש שכוונת הפסוק היא שבלב האיש שעכשיו הוא חכם לב, נתתי קודם לכן חוכמה, עד שנהיה בגדר חכם לב. אבל מהפסוק בספר דניאל, משמע שהקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שהיה חכם קודם לכן. כך מסביר עיון יעקב. ואילו הבן יהוידע מסביר שרבי יוחנן לא למד מהפסוק הזה בספר שמות, משום שפסוק זה עוסק בחוכמה שניתנה לצורך מלאכת המשכן. אז דווקא חוכמה של מלאכה אינה ניתנת אלא לחכמים, אבל חוכמת התורה ניתנת גם לאותם שלא היו חכמים קודם. כך היה אפשר להבין מהפסוק בספר שמות, ולכן רבי יוחנן הסתמך על הפסוק בספר דניאל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נון דלת במסכת ברכות, הדף הפותח את הפרק החותם של מסכת ברכות, פרק ששמו הרועה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו ההבדל לדינה בברכה בין מקום שנעשה נס לרבים או ליחיד? שאלה שנייה, אם מברכים ברכות האלו בשם ובמלכות? שאלה שלישית, מה הנס שהרה לעם ישראל בנחלי ארנון? שאלה רביעית, איזה גובה היה קרסולו של אוג מלך הבשן? שאלה חמישית, האם חומת יריחו נפלה או נבלעה באדמה? השאלה האחרונה, מי הם הארבעה שצריכים להודות? אלה הם החי ורעי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה, בית דרוש חודש אדר תשפ"א בחודש אדר תשפ"א, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי. ארבעה צריכים להודות, חולה שנתרפא והולך על בוריו וחבוש שיצא מבית האסורים ויורדי הים כשעלו ממנו, והולכי דרכים כשיגיעו ליישוב, וסימנך וכל החיים יודו חסלה, חיים בראשי תיבות חולי איסורים ים מדבר, ומי שיתחייב בארבעתם מברך ברכה אחת לכולם. אין יורדי הים מברכים בעלייתם ממנו ולא הולכי דרכים משהגיעו ליישוב, אלא כשסיימו בכך את מסעם, אבל אם הם עתידים להמשיך בו ודרך הילוחם עברו דרך נמל ועצרו בה, אינם מברכים עדיין. היה חבוש על עסקי ממון ולא על עסקי נפשות, ולא היה בא לידי סכנת נפשות, למנהג ספרד יברך הגומל, למנהג אשכנז לא יברך. ואם לא ישב בבית האסורים אלא דנו לישב יום או יומיים בבית השוטרים, כמו שנהוג בזמננו על חטאים קלים נגד חוקי הממשלה, לכל הדעות לא יברך. קטן אינו מחויב להודות ואפילו מצד מצוות חינוך, והמנהג שגם נשים אינם מברכות ברכה זו משום שסדר ברכה זו בפני עשרה. ואין דרך ארץ לאישה לברך בפני עשרה, ומכל מקום, נכון שתברך בפני עשרה, אבל כל פנים בפני נשים ואיש אחד. כיצד מודה וכיצד מברך, עומד ומברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב. וכל השומעים אומרים שגמלך טוב הוא יגמלך סלע. אל יחשוב המתפלל שהוא ראוי שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו, כיוון שכיוונתי בתפילתי, כי עד הרבה זה מזכיר אבונותיו של אדם, שעל ידי כך מפשפשים במעשיו לומר, בטוח הוא בזכויותיו, אלא יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בחסדו, ויאמר בליבו מי אני דל ונבזה. בא לבקש מאת מלך המלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב חסדיו, שהוא מתנהג בהם עם בריאותיו. לעולם כשיוכל אדם יישב במקומו או יתה על שמאל, ולא יהלך ולא ירכב ולא ייגע ולא יזעזע גופו ולא יטייל עד שיתקל המזון שבמאב, וכל המטייל אחר אכילתו שיגיע הרי זה מביא על עצמו חלאים רעים וקשים. תלמיד חכם מקדים שלום לכל האדם, כדי שתהיה רוחה נוחה אמנו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם משנה אחת. משנה יומית מסדר זרעים, מסכת כליים, פרק ד', משנה ה'. למדנו במשניות הקודמות ששיעור ההרחקה מכרם הוא 400 והוא הנקרא עבודת הכרם, ואילו שיעור ההרחקה מגפן יחידית אינו אלא 6 תפחים. דנה המשנה בשורה אחת של גפנים מדינה ככרם. הנוטע שורה של 5 גפנים בית שמאי אומרים כרם דינה ככרם, ואם הוא רוצה לזרוע בצידה צריכו להרחיק ממנה 400 כדי עבודת הכרם, ובית הלל אומרים אינו כרם. שורה אחת של גפנים אפילו ימיה אינה חשובה כרם ודינה כגפנים יחידות, שאינו צריך להרחיק מהם אלא 6 טפחים עד שיהיו שם 2 שורות ובכל שורה 3 גפנים או יותר, ואז היא יקרא כרם. לפיכך הועיל וסוברים בית שמאי ששורה אחת נקראת כרם, ובית הלל סוברים שאין כרם פחות משתי שורות, אז זורע 400 שבכרם, כלומר בתוך 400 שצריכים להרחיק את הזרע מן הגפנים כדי עבודת הכרם. בית שמאי אומרים כדי שורה אחת, כבר הזכרנו בפתיחה למסכת שכלי הכרם אסורים בהנאה, שנאמר פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. דהיינו שאם תזרע כרמך כליים תקדש, תיאסר בהנאה כהקדש. המלאה תבואה שתגדל באיסור כליים, תבואת הכרם מתקדשת עם הזרעים וצריך לשרוף את כל מה שנתקדש. מכאן נקטו חכמים בכלי הכרם לשון קידש, כי לשון המקרא ופירושו אסור בהנאה. סוברים בית שמאי קידש שורה אחת מן הכרם, היינו החיצונה הסמוכה לזרע. ובית הלל אומרים קידש 2 שורות, 2 שורות אסר בהנאה, החיצונה והסמוכה לה, שרי לדעתם, פחות משתי שורות לא נקרא כרם. ילקח מה שאמרה תורה תבואת הכרם, משמע 2 שורות. אם כן נמצא שבית שמאי מקהילים בעניין הזה ובית הלל מחמירים. זו המשנה היומית שלנו להיום, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי. לא לפני שנזכיר לכם שבעזרת השם ובישועתו 10 ימים מהיום עשרה דפים כמובן, נסיים בעזרת השם ובישועתו. בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת ברכות, המסכת הפותחת, את המחזור הנוכחי במפעל הדף היומי מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין, מחזור י"ד. את חגיגת סיום מסכת ברכות נחגוג ברוב עם, בעזרת השם ובישועתו, בשבת הדף היומי, שבת פרשת זכור בעוד 10 ימים, בבית הערכת ציפורי אשר בקיבוץ חפץ חיים, מסורת בידינו, בעזרת השם ובישועתו, באחת משבתות החורף, לחגוג את שבת הדף היומי, והפעם חגיגה כפולה ומכופלת, סיום מסכת ברכות על סמך ד' דפיה, והכי חשוב, שאתם אחי ורעי, אתם מוריי ורבותיי, השותפים למפעל הזה, תהיו בחגיגה הגדולה הזאת. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, סיימנו כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף נון ד' במסכת ברכות, הדף הפותח את הפרק החותם של מסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, ב' באדר תשפ"א, ונלמד את דף נון ה' במסכת ברכות. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך, מלא שמחה וברכה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.